בפרשה שלנו יש לנו הזדמנות מאוד טובה לעסוק בספירת העומר, כי בפרשת אמור יש מופיע ספירת העומר, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה וכו' וכו'. אז אנחנו ננסה קצת לדבר על עבודת הנפש בתוך ספירת העומר, סביב שלושה פירושים למילה ספירה עצמה, לשורש סמך פירש, שכל אחד מהם בעצם מהווה סוג של איזה מהלך אחר, נאמר מקביל, בתוך הימים הללו, ובסופו של דבר כולם מתחברים לעניין אחד. תוך כדי גם דברנו, אני אנסה קצת לבאר אולי כמה מושגים שקשורים לשבועות, לעבודה של השבועות, לפי המידות. שסביבם מתקדמת הספירה, כן? מתחילים מחסד, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, ומלכות, שבע מידות הלב, מופיע שאלה שבע מידות הלב, חוכמה, בינה ודעת, זה שלוש עליונות, ושבע תחתונות, זין תחתונות, זה מחסד ומטה, שבעצם שם עובדים על תיקון המידות. אז בואו נתחיל ככה במונחים השונים. אז לשורש הזה, סמך פרש, מופיע בחסידות, יש שלושה מובנים. המובן הראשון זה מלשון לספור, כמו שמופיע כאן. המובן השני זה מלשון לספר, סיפור, סטורי. והמובן השלישי זה מלשון ספיר, אבן שצבעה כחול, שהיא אבן טובה, אבן מהירה, מרגלית. ספיר זה, כל אבן טובה היא בעצם מהירה, יש בה אור. צוהר, תעשה לתיבה, אז חלק מהפרשנים אומרים, צוהר זה אבן טובה, שהיא מהירה. וכל פירוש בעצם נותן לנו איזשהו אפיק אחר לתוך ימי ספירת העומר, שימי ספירת העומר בעצמם נעים בתוך שלושה תחומים או שלושה עניינים. עניין אחד זה פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, שזה קצת הפוך מספירת העומר, נאמר, כי ספירת העומר זה בעצם זה תקופה טובה, זה חג אחד ארוך, ובתוך זה יש לנו את מות תלמידי רבי עקיבא מצד אחד, מצד שני יש לנו את רבי שמעון, זה הצד השני, והעניין השלישי זה כמובן החתירה לחג שבועות, למתן תורה. או, עכשיו השיעור יכול להתחיל, עד עכשיו זה הכל היה הקדמות, הכל היה, זה, עכשיו אפשר להתחיל. מה נשמע? יופי. אז אמרנו שהמובן הראשון במילה בספירת העומר זה פשוט לספור. כשאנחנו סופרים, בעצם אנחנו מפעילים דין. דין. דין תמיד שואל כמה היה, כמה נשאר, לאן נעלם. בודקים, סופרים, חוקרים, כן? הספירה, כתוב אצל אדמו"רי חב"ד, היו אוהבים לספור. כן? חסידי אדמו"ר הזקן היו אוהבים לספור. וכשאמרו את זה לאחד הרבים, הוא אמר, יפה מאוד, נכון. הימים צריכים להיות ספורים, ואז גם השעות ספורות, וממילא גם הדקות ספורות. אדם צריך להיות מסוגל לספור את ימיו, ואת שעותיו, ואת דקותיו, ולראות מה מזה הוא ניצל, מה מזה הוא לא ניצל. והימים האלו של ספירת העומר, הם בעצם ימים שבהם אנחנו סופרים ככה, מפעילים דין, שואלים את השאלות. מה קיבלת? מה יצא? קיבלת כך וכך, הוצאת כך וכך, איפה נעלם באמצע כמות כזו וכזו. קיבלת כך וכך כוחות מת השם יתברך, התפוקה שלך היא כזאת וכזאת, לאן נעלם? לאן נעלמו עוד כמה וכמה יכולות שהיית אמור לעשות? הספירה היא תמיד איזושהי הופעה של דין. היא קצת מפחידה במובן מסוים. אבל יש ממד כזה בתוך ספירת העומר, שאנחנו מתחילים בתוך החלוקה הידועה, הכנעה, הבדלה, המתקה, אז הספירה היא כנגד הכנעה. אדם שסופר הוא בעצם, אתם יודעים, אני לדוגמה מאוד ככה אומן בזה, לא לספור, בכללי הכל בסדר. שאומרים לך, נו, בוא רגע נספור, אופס. זה נכון בהרבה מאוד דברים, זה נכון בעניינים כספיים. איך אתם, בסדר, בכללי, אז איך אתם בסדר בכללי ויש לך מינוס כזה ענק בבנק? לא, בוא נספור רגע. בוא נספור כמה נכנס, כמה יוצא, נרד רגע לב, אולי תראה, אולי אני חורג בשקל, בוא, תתחיל לספור, אתה מגלה איזה בור, כן? הנה, זה משפחה, זה בור קטן, מדינת ישראל פתאום סופרת, אופס, 15 מיליארד, זה דין, לא נעים, צריך קצץ, עכשיו כל אחד מתחיל להתגונן. אותו דבר זה גם עם אלה שסופרים קלוריות, כן? כשאתה, מה אני כלום, תמיד, לא אוכל כלום, מה אני אוכל, שום דבר. בוא רגע פעם אחת ננהל איזה רישום, ונראה מה זה שום דבר שאתה אוכל. אז בבוקר נשנשת את זה ואת זה ו... פתאום סופרים קלוריות, רואים שאתה לא גומר יום, בלי 3,000-4,000 קלוריות, שהצריכה הטובה היא 1,200. אז כסופרים, האמת מול הפרצוף, אי אפשר להתחמק, המספרים לא משקרים, כמו שאומרים, וזה בעצם דין. ובמובן הזה, ימי ספירת העומר, מבקשים, מצריכים מאיתנו להתחיל לספור. יכול להיות איזושהי בדיקה ארוכת טווח. לא מאמץ חד פעמי, אלא ספירה יומיומית, ספירת מלאי, דברו עם רואי חשבון לפני ספירת מלאי, אין לי מי לדבר. לדבר איתי עכשיו, אני ספירת מלאי, לא יכול, אני לא צריכה, לדבר איתי אחרי. עכשיו, גם בתוך הספירה הזאת, יש שתי תנועות. אחת הפוכה מן השנייה. ואני מבקש להצביע על כך שהתורה מבקשת אותנו לספור באופן מסוים. אם כל המטרה הייתה להגיע למתן תורה, יאללה, בואו רק נגיע, אז הספירה, כשאני רוצה לספור למשהו, אני תמיד סופר בסדר יורד, כמו שמשקרים חללית, 10, 9, 8, 7. אם כל המטרה היא להגיע למתן תורה, אני צריכים לספור 49, 48, 47. מתי כבר נגיע? מתי כבר נעבור את הפער הזה, נעבור כבר את התקופה הזאת, נעבור כבר את הפרק הזה ונגיע עד לשם. אבל ככה לא מתקנים. כשאדם רק רוצה לעבור משהו, ככה לא מתקנים. זה כאילו, אתה אומר, יאללה, זה כמו לפעמים כשעושים איזה שיחת מוסר לאיזה מישהו, לאיזה ילד או משהו, אז יש כאלה שעוד מתווכחים. ויש ילדים שאומרים, יאללה, אם אני אשתוק ואני אעשה כמה שיותר מהר, כן, זה ייגמר כמה שיותר מהר. הבנת? כן. אתה לא תעשה, לא תעשה את זה עוד פעם. מבטיח, כן. יאללה, נו, כאילו, תגמר ותלך. אני... אין פה... והתורה מצווה לנו לספור... אפשר לראות בזה סוג של התעללות, לא יודע, אבל כאילו, היא מצווה לנו להשתהות. היום, 7 ו-20 יום לעומר. זה היום, שהם כך וכך. כל יום, התיקון האמיתי, הוא לא מדלג, הוא לא ממהר. הוא לוקח כל יום ונושם אותו בפני עצמו. זה תיקון. יש כאן דרך, צריך לעבור אותה, צריך לשמוח בה, צריך לגלות כל יום מה אני צריך לספור ביום הזה ומה אני צריך, ולא לדלג מעל. כל יום פה הוא חשוב בתוך הסולם הזה שאנחנו בונים. כל הדברים האלה, ולכן אנחנו סופרים באופן חיובי ולא באופן שלילי, לא בספירה יורדת אלא בספירה עולה. כל הדברים האלה הם כמובן רומזים לדין הזה, שהוא, אני אומר, הוא קצת מקום לא נעים, אבל הוא גם רומז לחלק הלא נעים בספירת העומר, שהוא מותם של תלמידי רבי עקיבא. שגם זה קשור לספירה. דרך אגב, מה המספר שלהם? כמה? 24 אלף? מי חושב אחרת? מישהו יש לו מספר אחר? 12,000 זוגות. איך? 12,000 זוגות. זה מאוד משמעותי המספר הזה. רבי עקיבא בכוונה מחלק אותם לזוגות, כי הוא יודע אם יש לו עסק. הוא אומר, אני רוצה שאתם תהיו ביחד. וכל אחד ידאג לחבר שלו. כל זוג ידאג לבן זוג שלו. לא 24,000 כל אחד בעצמו עם הגמרא, אלא י"ב זוגות, י"ב 1,000 זוגות. זה אומר חברותות. הגמרא מסכת סנהדרין מספרת, וזה מה שאני חושב שעוד פעם קשור למילה מספר, מספר את הסיפור הבא. אני אומר, כשאנחנו מבינים את הרקע של י"ב 1,000 זוגות, אז הסיפור הזה מקבל משמעות אחרת. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהלך לבקר תלמיד שלו. אני רוצה להתחיל את הסיפור, אבל מטר אחד לפני. מגיע רבי עקיבא לבית המדרש ורואה מישהו לומד לבד. אז הוא שואל אותו, סליחה, איפה החברותה שלך? כבוד הרב, זה לא משנה, הוא לא מגיע כבר כמה ימים, אבל יש לי שאלה לשאול הרב, לשיעור של אתמול, לסוגיה. אבל רגע, אבל אני שאלתי לך שאלה אחרת, איפה הבן זוג שלך? לא, הוא לא הגיע, אבל הרב, אני לא התבטלתי, אני ממשיך ללמוד תורה, יש לי שאלה, יש לי קושיה. אומר לו, איפה? הבין רבי עקיבא, יש לו עסק, סגר את הגמרא. הגמרא אומרת שבמסכת פסחים של רבי עקיבא לא היה מבטל תלמוד תורה כל השנה, חוץ יום כיפור וערב פסח. סגר את הגמרא, והלך לחפש את התלמיד הזה. לאן הגיע? הלך לחפש, הגיע שם לאיזה שכונה סלאמס כזה, ראה שכונה זה, עלה קומה שנייה, דפק בדלת, אף אחד לא עונה, דופק בדלת, אף אחד לא עונה, פותח את הדלת, מקבל צחנה לתוך הפרצוף, חדר חשוך, מסריח, ותלמיד שם שוכב על המיטה כמעט מעולף. מתברר שתלמיד הזה היה בודד, והיה חולה, ואף אחד לא בא לבקר אותו. 5 ימים. אז הלך רבי עקיבא, פתח את החלון, נברר את החדר, שם לו כוס חמין, הכין לו כל משהו לשתות, הרים אותו, נער אותו וזה. תלמיד הזה אמר לו, רבי, החייתני, החיית אותי. מיד יצא רבי עקיבא ודרש כל מי שלא מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. אנשים יכולים לשכב, חולים בבית, אף אחד לא רואה אותם. מה שקרה אצל תלמידי רבי עקיבא זה שלא ספרו אחד את השני. אתם מכירים את ה... כאילו, אני לא סופר אותך באמת. אתה לא באמת חשוב. אתה אצלי אמצעי למשהו, אני רוצה להגיע אל הרב, אני רק סופר כמה, 20, 30, אני יורד, 49, 48, 47, כמה אנשים יש לי מפריעים לי בדרך אל הרב, בדרך אל השאלה, בדרך אל השיעור, אתם רק מפריעים לי, אתה רק אמצעי בשבילי. אני לא באמת סופר אותך. לא באמת, אתה לא באמת חשוב לי. אנחנו לא 12,000 זוגות, אנחנו 24,000. כל אחד בפני עצמו. תלמידים כאלה, לא תהיה להם בושה. וכשיגיע רבי עקיבא לבית שלו ותצא אשתו, רחל, אמנם לבושה, לא בבגדים, את הענייה, הם ידחפו אותה. את מפריעה לנו. הם לא סופרים. אז אנחנו סופרים. ומתחילים להתאמן בלספור. לספור את הדברים הקטנים. לספור את הדקות. לספור את השניות. לספור את השעות. לספור את האנשים הקטנים. לספור את המעשים הקטנים. לספור את ה... לספור, לספור. כל דבר הוא ספור ממדוד. זה, נכון, זה מלאכה קטנה, אבל ככה מגיעים בסוף למתן תורה. שלמה המלך אומר, הון מאבל ימעט וקובץ על יד ירבה. אדם סופר וקובץ על יד. כל פעם הוא מגדיל עוד ועוד, אוסף לעצמו עוד ועוד, בסוף יש לו הרבה. אז זה המוכנות לספור. וזה באמת דין. המשמעות השנייה של המילה, של השורש סמך פרש, זה סיפור. וזה יותר כנגד רבי שמעון, מיד ננסה להבין מדוע. בסדר? יצא לי, ברוך השם, לכתוב בחיים ספר, ועכשיו עוד מעט, עוד אחד, ספר סיפורים הכוונה. מה הופך סיפור לסיפור טוב? המתח. שיש בתוכו מתח פנימי, ולא המסר. בסדר? כלומר, ברור שאנחנו רוצים שסיפור טוב, יהיה לו, הוא יבוא גם איזשהו מקום חיובי. לא שהוא יהיה... אבל אתם יודעים, הסיפורים מהז'אנר הזה שמאכיל לך את המסר בכפית, לועס את זה ודוחף לך לתוך הפה ואומר לך, זה המסר, זה סיפור, זה לא סיפור, זה משעמם, אתה נרדם אחרי דקה. ספירת העומר בעבודת הנפש מבקשת ליצור אצל כל אחד ואחד מאיתנו סיפור. סיפור. יש דבר כזה שנקרא קורות חיים, קירים, קורות חיים. קורות חיים זה, זה קצת משפט מעליב לעומת מה שאתה צריך לשלוח. אתה צריך לשלוח איזו רצועה קטנה מהחיים שלך שקשורה לידע המקצועי. אבל למעלה כתוב קורות חיים. אתה יודע כמה יש לי לספר על הקורות חיים שלי? מה? מי גן ברכה שלקחו לי את הנדנדה ועד היום? כמה עברתי? לא, זה מין רצועה קטנה. אבל סיפור טוב זה סיפור שיש בו עלילה. שיש בו איזשהו מתח. שיש בו איזושהי התקדמות. איזשהו נתיב שבחרת. איזושהי דרמה שמתרחשת בו. ובספירת העומר מבקשים מאיתנו שלחיים שלנו יהיה סיפור. זה כמובן סיפור טוב, אבל סיפור זה אומר שיש כאן איזה גיבור שיצא לאיזושהי משימה. לא סתם רבי נחמן בסוף ימיו אמר שהוא רואה שהתורות שלו כבר לא עוזרות ואנשים נרדמים בשיעורים, אז הוא מתחיל לספר סיפורים. כי יכולים להיות חיים דתיים, אדם יכול... כאילו חיים דתיים, 100%. אבל אין שום סיפור. זה ממש משעמם. כאילו, הוא עושה את הכל, מה שצריך, הוא עושה, וי. אבל כשאתה מנסה ליצור, בוא נע, איפה העלילה, לאן הבן אדם הזה הולך? מה הכיוון שלו בחיים? מה? אין מה לספר. אתם יודעים, יש גמרא מסכת ראש השנה, דף ט"ז, עמוד ב', הגמרא מספרת מה קורה ביום הדין. עכשיו, כשרוצים לתת דימוי לדין, למעשים טובים, מעשים רעים. מה הדימוי הכי קלאסי? מוזניים, נכון? מעשים טובים מפה, מעשים רעים מפה, ככה וזה, מי יותר מי מה. והגמרא לא מביאה את הדימוי הזה, הגמרא בוחרת להביא דימוי אחר, הגמרא בוחרת להביא דימוי של ספרים. הגמרא אומרת שלושה ספרים נפתחים, בראש השנה, של צדיקים, של רשעים, של בינוניים. למה להגיד דבר כזה? למה לא להגיד מוזניים? יש מוזניים, ומי שצדיק הוא כזה, מי שרשע הוא כזה, מי שהוא בינוני הוא תקוע באמצע. כי בעצם רוצים להגיד לנו, לשאול אותנו שאלה, תגיד מה הסיפור של החיים שלך? מה שאומרים היום בסלינג, מה הסיפור שלך? ויכול להיות שהסיפור, שזה בסדר גמור, אבל הספר שלך הוא כל כך משעמם, כאילו קוראים אותו, קמתי בבוקר, התפללתי, החלטתי שיניים. אין שום הרפתקה, אין שום עלילה, אין שום התקדמות, אין שום איזה רצון ללכת קדימה, איזה רצון לחדור פנימה, להגיד, יש לי כאן איזה דרך, איזה ניסיון. דרך אגב, בתוך סיפור יש גם כישלונות, כלומר, ניסיתי וגם לא הצלחתי, אז נכשלתי, אבל אז התגברתי. והסיפור מחזיק אותך עד הסוף, הרי זה סיפור טוב, סיפור טוב, זה סיפור כזה שאתה קשה לך לעזור, לעזוב את הספר. כשאתה קורא ספר טוב, ספר עם מתח. מה רמת המתח הפנימי הרוחני בחיים שלנו? יש אנשים בורחים מהמתח, עזוב אותי ממתח, לא מתאים לי מתח. בוא, תן לי לסמן מה אני צריך לעשות, וזהו. אבל ספירת העומר מזמינה אותנו לייצר איזה מתח, יש כאן איזה משהו שאנחנו הולכים לקרתו, מתן תורה, נהיה ראויים, לא נהיה ראויים, נגיע, לא נגיע, כאילו, ואיך זה נראה, ומה אני מתקדם, ואיזה דרך אני בוחר, ואולי אני אלך מכאן, ואולי אני אקח את הסיכון הזה, ואולי אני אעשה את... יש כאן איזה, אתה קורא איזה סיפור, אתה אומר, בוא, הגיבור כאן התאמץ, הוא ניסה, הוא חדר לעומקם של דברים. זה רבי שמעון. זה רבי שמעון. כדי לספר סיפור צריך להיות אדם פנימי. להסתכל מבעד למעשים, ולהגיד, מה הסיפור שמסתתר כאן, בדרך כלל הסיפור שלי הוא לעולם לא מתחיל ממני, הוא יושב על סיפור, על סיפור יציאת מצרים, שאנחנו מספרים את זה, אנחנו התחלנו באיזשהו סיפור, ועל הסיפור של האבות שלי, אבא שלי ואבא שלו ואבא שלו, וכל משפחה ככה שומר את הסיפור, ועכשיו בוא נאמר שהתור שלי זה להוסיף פרק בספר, אבל צריך שהפרק שלי יהיה מעניין, חבל מאוד שנגיע לפרק ויהיה כתוב שם, והגיבור ישן, טוב, תעבור לפרק, יש פרקים כאלה, כמו אצל אבי נחמן, מה קרה בפרק הזה? הגיבור נרדם. אתה שומע נחירות כל הפרק, כמו בועות כאלה, ככה, כל זה. אני אירו ישן. כן, כן, אני מקיים מצוות, הכל בסדר, אבל אני אירו ישן, התפילות שלי, איך הם נראות, החיים שלי, אני מנסה להתקדם, יש כאן איזה אתגר, יש כאן איזה סיפור שאפשר לספר, תשמע, פעם אחת היה בן אדם, והוא ניסה להתקדם בחיים, הוא ניסה להתקדם רוחנית, היה לו איזה מתח, הוא עלה, הוא ירד, הוא ניסה, הוא נכשל, ובסוף הוא הצליח. ואפילו אם בסוף הוא לא הצליח, כמו שהוא רצה, אבל היה כאן סיפור, אז יכול להיות שאחרים ישלימו את הסיפור הזה עבורו. מאשר אם זה שזה משהו שאתה קורא אותה כמו ספר טלפוני. כאילו, משעמם, משעמם, משעמם. ספירת העומר בהקשר הזה, בהקשר של רבי שמעון, ורבי שמעון יש לו, כן, חתיכת סיפור, סיפור חיים, כן, הוא לא רק למד תורה, אלא הוא נכנס פנימה כמה שהוא יכול, והתנגד לרומאים, וברח, וזה, הגמרא מספרת על רבי שמעון המון המון סיפורים, אישיות דרמטית, כן? אישיות אדירה, משנה את כל סביבותיה. יש ביטוי בחסידות, חסיד עושה סביבה. מי שיש לו סיפור בחיים, הסיפור שלו מחבר אליו עוד אנשים. אז בהקשר הזה, ספירת העומר מנסה שאנחנו ניצור איזשהו סיפור. ובדיוק כאן, בהקשר הזה של הסיפור, נכנסות גם שבע עמידות. כי הסיפור הזה מורכב מאיכויות שונות. והספירה ממש מזמינה אותנו להתבונן בתוך הסיפור של החיים שלנו. לפי סדר עמידות. הרמה אנחנו מתחילים מחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. זה שיעור בנפרד לעבור על כל עמידות, אבל רק ככה נזכיר. אדם בשבוע הראשון הוא בחסד. הוא מסתכל, מסביבו על החסדים. החסדים שהקדוש ברוך הוא גמל איתו. נקודת המוצא. אתמול יצאתי לשבת עם יהודי מאוד מאוד מיוחד, מבוגר, היה במצור על ירושלים, והמשפחה ברחה מגרמניה לפני השואה, וכל המשפחה שנשארה הושמדה, והם ניצלו, קיצור, עבר הרבה מאוד בחיים שלו. וכל השיחה, החוט אחורי זה היה, איך הוא אומר לי, יש כזה יהודי מאוד מבוגר כבר, זה כן, אומר, כי הרבית הטובות אליי, כי הגדלת חסדך אליי. מספר, עכשיו הוא מספר דברים קשים, באמצע הזה הוא בכה, הוא סיפר על החברים שלו, מלחמת השחרור, במשלטים, שנהרגו לי מול העיניים שלו, כן? ובמצור על ירושלים. והוא אומר, והכל חסדים של הקדוש ברוך הוא. הכל מספר לך את הסיפור, אומר לך, אבל תראה כמה חסדים, וכמה חסדים, ומדינת ישראל, ואיזה חסד היא קמה, ואיזה חסד, ואיזה, זה, הכל ככה. אז אתה, קודם כל, ההתבוננות הראשונה, הטבעית, זה חסד. מה קורה? מה קיבלתי מאת השם יתברך? הורים, משפחה, אתה מתחיל, הסיפור הזה יש לנו נקודת מוצא. ואחרי זה, הצד השני, מה זה? שבוע, השבוע השני, מה הוא? גבורה. טוב. עכשיו, עם כל החסד שקיבלתי וכל הזה, אז מה אני עושה עם זה? גבורה זה פריצה. איך אני לוקח את זה קדימה, איך אני מתגבר וממשיך את הפרק שלי, אדם מתבונן. באיזה מקומות אני גיבור, באיזה מקומות אני צריך שעידוד לגבורה. איך אני לוקח את החסד ומתרגם אותו, לפעילות, לחותם שאני אשיר. אז זה שבוע תפארת. שזה איזשהו איזון. היכולת לאזן בין מה שקיבלתי לבין מה שאני רוצה לעשות. לא את הכל אני אעשה, לא עליך המלאכה לגמור, לא אתה בן חורין לבטל. דרך אגב, אנחנו גם קוראים בשבוע הזה את פרקי אבות. פרקי אבות זה פרקים מאוד מאוד סיפוריים. יש שם הרבה מאוד סיפורים קטנים של הוא היה אומר, וכל הוא היה אומר זה הוא. הוא היה כזה. ולכן הוא אמר את זה. הוא היה כזה. החכמים שם מספרים לך את הסיפור של החיים שלהם. הם ידעו לתמצת את זה במשנה, במשפט, מדהים. אבל מספר, מי שיודע ללמוד מסכת אבות, יש שם כל שם סיפורי חיים. לכן אין מחלוקת בפרקי אבות. שמתם לב, זה הפרק היחיד בשס, במשניות, שאין בו מחלוקת. חוץ מאיזו מקומה של זבחים שאומרים כל בוקר. מה יש לי לחלוק? זה החיים שלו, ככה הוא... מה אני אגיד לו, לא נכון. כל אחד עם הנשמה שלו, זה לא פה, זה החיים, זה היה בן אדם. רבי עקיבא, כל אחד אומר את מה שהוא אומר, מביא את אמת החיים שלו, אני רק יכול להקשיב בענבה. אז גם פרקי אבות זה סוג של סיפור חיים. אז התפארת זה איזה מין ככה... שבוע, אנחנו עכשיו בשבוע הנצח. אז זה שבוע שבו אני עוצר ומתבונן, באיזה מקום אני צריך... אתם יודעים, ניצחון זה פריצה דרך. איפה הייתי רוצה לחולל פריצה דרך בחיים? משהו אחד, לשנות אותו. להכריז עליו מלחמה, ולהכריע אותו ולנצח. עכשיו, כל אחד עם הסיפור שלו, לא יודע. אחד זה עם, לא יודע, מערכות היחסים שלו עם בני אדם, אחד, כל אחד, אבל השינוי הוא אפשרי, אפשר לנצח. אפשר להכריז על איזה משהו, לזהות אותו ולהגיד, אני עכשיו מגייס את כל הכוחות כדי לפרוץ פה. לחולל כאן איזה פריצה. יכול להיות דבר כזה. ניצחון. בתוך כל שבוע יש גם את היום שבו העמידה היא כפולה. נכון? בשבת היה נצח שבנצח. אז נגיד בנצח, נצח שבנצח, מה זה ניצחון שבניצחון? אני חושב שניצחון שבניצחון זה... בדרך כלל ניצחון זה משהו חד פעמי. כאילו גבורה... ניצחתי. ונצח שבנצח זה ניצחונות קטנטנים יומיומיים. מי שמכיר... אני מקווה שלא תכירו ולא תדעו, אבל מי שפעם אחת היה מחור למשהו, לא משנה למה, סמים או דברים כאלה, פעם אחת בחיים היה מחור, משהו בפנים נשבר, בחוסן הפנימי נשבר, וגם אחרי שהוא נגמל, גם אחרי שהוא נגמל, הוא לא באמת נגמל. זה לא מאחוריו. זה כל יום התמודדות מחדש. הוא כל יום צריך לבחור מחדש, הוא לא נופל פנימה. זה לא כמו מי שלא התמכר, גם לאדם שלא מחור, יש לו... את האפשרות לקחת היום סמים, והוא אולי מתלבט ומחליט שלא, אבל מי שכבר נפל פעם אחת בזה, ככה, כל יום הוא צריך לנצח מחדש, זה מאוד מאוד קשה. כל מיני אנשים שהם חולים לו עלינו, והם כל יום זה ניצחון קטן. זה נצח שבנצח, זה הרבה יותר קשה מניצחון אחד גדול. מלטפס על ההימלאיה. מי המטפס הכי חשוב טיפס על האברסט? ישראלי כמובן. ההוא שכמעט הגיע לפסגה, אז הוא ראה איזה מטפס טורקי נדמה לי, שכמעט מת, וויתר, וירד עד למטה, והציל אותו, חיה אותו, וויתר על הפסגה, בסוף הוא הגיע, אחר כך עשה עוד פעם. הניצחונות הקטנים האלו, אתה מת ולהגיע לפסגה! לא. יש פה איזה משהו אחר, שאף אחד לא יראה אותו, ואף אחד לא ידע אותו, אבל אני אעשה אותו. הניצחונות הקטנים, זה נצח שבנצח, זה סיפור חיים. איפה הייתי רוצה לנצח בחיים? איפה הייתי רוצה לעשות איזה אחר? ואיזה ניצחונות קטנים אני צובר לעצמי? לכן זה הדרך. זה נצח, מצד אחד. הוד. הוד זה היכולת להודות. לפעמים זה להודות גם במגבלות הכוח, להגיד, זה מה שאני יכול. זה צריך לדעת, יש דברים שלא עליך, כמו שהזכרנו, לא עליך המלאכה לגמור. אני מסתכל על סיפור החיים שלי, ואני אומר, כמו שאמר רב לוי יצחק מברדיצ'ו, בהתחלה רציתי לתקן את כל העולם, אחרי זה אמרתי, נו, רק אם אני אתקן את אנשי העיר שלי, אחרי זה, נו, אולי את אנשי השכונה, אחרי זה את אנשי ביתי, ובסוף אני אומר, אולי אני אתקן את עצמי. עוד זה איזושהי הסתכלות מפוקחת פנימה, ושאדם יודע להגיד, אני גם יודע להודות, לא רק על הטובה שקיבלתי על החסדים, על השפע, אלא גם להודות במגבלות הכוח. ולהגיד, טוב, לא הכל אצלי, ימשיכו אותי אחריי, זרעי ימשיך אותי, תלמידה, לא יודע מה, אני אתחיל, התפקיד שלי זה להתחיל. לשתול עץ, לנדות בית, ואני גם יודע להודות שלא את הכל אני אגמור. ו... יסוד זה... ממש כבר, זה כבר ממש מתקרב למתן תורה, זה קשור למידתו של יוסף, ליסוד החיים בעצמם, לכוח החיים. מה אני עושה עם כוח החיים שקיבלתי? מה אני עושה עם ה... האם אני מעביר חיים הלאה? כן? זה יסוד. זה נקודה מאוד מאוד פנימית עמוקה. זה ממש מתחיל כבר להגיע לעצם החיות, עצם השאלה הפנימית, כאילו שאלה של מהות, מה קורה עם נקודת החיים הפנימית שבי, האם אני פוגש אותה, האם אני מצליח גם להעביר אותה הלאה, לא רק את כל... עד שמגיעים למלכות, שמלכות זה היכולת לתת, להעביר את הכל, להיות צינור לגמרי, זה מדרגה מאוד מאוד מתקדמת. כל הדברים האלה הם הכל לבנים בתוך סיפור. והסיפור הוא סיפור החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו עולים מדרגה זה סיפור המשפחה, כשעולים מדרגה זה הסיפור של כלל ישראל, של עם ישראל. דוגמה, האם הסיפור שלי משולב באיזושהי דרך עם הסיפור של כלל ישראל? חודש אייר זה חודש שיש בו את ה' באייר, ד' באייר, גוש עציון, ה' באייר, הקמת המדינה, כ"ח באייר, יום ירושלים, י' באייר, יום הולדת של הרצל, עוד כל מיני, י' ד' באייר. י' ד' באייר שנחגוג אותו השנה גם הוא קשור לסיפור. כי י' ד' באייר, איזה סיפור הוא מספר? הוא מספר את הסיפור של ההזדמנות השנייה. כל סיפור טוב, יש בו איזה ממד של כישלון, והגיבור חוזר ומצליח לתקן. י' ד' באייר בחסידות זה היום שמבטא את העובדה שאין אבוד בעולם כלל, ואין ייאוש בעולם כלל. וגם מי שלא הצליח בפעם הראשונה, כי הוא היה בדרך רחוקה, או שהוא היה באונס, או שהוא היה תמה וכו', יהיה לו הזדמנות שנייה, עוד פעם, הוא יצליח. נישט פרפיילן, אומרים ביידיש. אין אבוד. אין אבוד. אנחנו נחגוג את זה השבוע, י' ד' באייר. זה הכל סביב רבי שמעון. בוצינה קדישה, הנר הקדוש נקרא בזוהר, רבי שמעון שמסתכל פנימה, ולכן מי שמסתכל פנימה הוא תמיד מחפש לא את המעשים, אלא מה הסיפור שמסתתר מאחורי המעשים. מה, בסדר, המעשים זה אני מבין, אבל יש כאן איזה, מה הרצף שמחבר בין הדברים? אומרים לרבי שמעון, שמע, רומאים, בנו גשרים, בנו שווקים, בנו מרחצאות. רבי יהודה אומר, שמע, פרקטית, זה אחלה, מה נגיד לך, במקום לנסוע על דרכים גרועות, איזה דרכים מעולות יש לנו? במקום לחצות את הנהר, יש לנו גשרים, במקום להיות, לא, 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 גוף מלוכלך, יש לנו מרחצאות, פרקטית, מעשים טובים. אומר רבי שמעון, בתרשה לי רגע לספר לך את הסיפור מאחורי המעשים. פנימה. בנו שווקים, להושיב בהם זונות, בנו מרחצאות, לעדן בהם את עצמם, בנו גשרים לגבות מיסים. מה נראה לך? מה הסיפור של הרומה הזאת, של הרומאים? הסיפור הוא סיפור רע. הסיפור שהם רוצים את הכל לצורך עצמם, זה הסיפור. אז תסתכל בחוץ, תסתכל פנימה. היכולת לספר סיפור תלויה ביכולת שלנו לחדור פנימה לפנימיות החיים, ומי לנו פנימה מאשר רבי שמעון בר יוחאי. השקפת, כתוב בפיוט הזה בר יוחאי, נכון? השקפת לכבודה פנימה, לא זוכר את החלק הראשון, את הזה, אבל השקפת, הוא משקיף פנימה. ולכן הוא נקרא בוצין הקדישה, לכן הוא נקרא הנר המאיר, לכן מדליקים מנורות, זה האור של רבי שמעון, שבעצם חושף פה את הסיפור מבעד למעשים. אז זה ספירה מלשון סיפור. נזכה לספר סיפורים טובים. הדבר האחרון זה ספירה מלשון ספיר. ספיר זה אור. מה מיוחד באבן טובה? כמו ספיר, נופר ספיר ויהלום. ספיר זה אבן כחולה. ספיר זה אבן כחולה, יהלום זה אבן לבנה. כחול ולבן. אז... אני חושב שיש כאן איזה... קריאה, וזה כנגד... אם הזכרנו קודם את הסדר, הכנעה, הבדלה, המתקה, של מורנו הבעל שם טוב, אז אמרנו, הספירה היא כנגד הכנעה, הסיפור זה כנגד הבדלה. יכולת להבדיל את עצמי מהמעשים הפרטיים ולספר את הסיפור שלהם, להיות טיפה, לקחת קצת לאחור ולהגיד, בוא נה, יש כאן איזה סיפור, ועכשיו אנחנו מגיעים, באים לגעת בהמתקה. מה מיוחד באבן טובה, באבן מרגלית? נאמר ככה, יש את השמש, השמש היא מקור אור, נכון? בסדר? אז מאירה מצד עצמה. אבן, ספיר, היא לא מאירה, אין לה אור. שים אותה, שים אותה בחושך, היא לא תסר. יש מראה. שים את המראה מול השמש, והיא תחזיר את האור. אז אבן טובה זה כמו מראה? כן?
היא מעצימה.
באבן הטובה, ביהלום, בספיר, כשאתה שם את זה מול האור, מול השמש, קרני השמש נכנסים, מקבלים, בגלל המבנה של האבן והמנסרה, הם מקבלים איזה העצמה, וגם האבן מאירה בהם, בזכותם, באופן מאוד מאוד מיוחד, האבן פתאום הזה, וגם הקרניים מקבלות איזה מין גוון מיוחד, כלומר, האבן, הספיר, זה בעצם איזה מין התעצמות או התחברות של אור השמש עם האבן עצמה. נוצרת כאן איזה מין אחדות. האבן לא מאירה מצד עצמה, מצד אחד, אבל מצד שני היא לא רק מחזירת אור, אלא יש כאן איזה מין חיבור. וכשאנחנו מדברים על חתירה למתן תורה, לקבלת תורה, ומתן תורה מצד השם יתברך וקבלת תורה מצידנו, אנחנו בעצם רוצים להיות כמו אותה האבן. אנחנו מצד אחד לא מקור התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא רוצים גם להיות איזה מין מחזיר אור כזה. כאילו, יש מצוות ואנחנו... אלא יש תורה, אבל התורה מתחברת אל הנשמה. והתורה הנלמדת על ידי הנשמה המיוחדת שלי, שלך, כל אחד לפי הזה שלו, יש כאן איזה מין חיבור מיוחד שהוא בעצם חיבור חד פעמי. לכן הנוטריקון הידוע, ישראל, זה גימטריה, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל אות, כל נשמה בעם ישראל זה אות בספר תורה. והיא מיוחדת, ואי אפשר להחליף אותה, ואי אפשר להגיד טוב, אם היא חסרה, הספר פסול. המטרה שלנו להגיע לקבלת תורה זה באמת לקבל תורה. לקבל תורה, הכוונה שהתורה תאיר בנו. וכל אחד, לפי המידות שלו, אז אצל אחד היא מאירה מאוד בכיוון של ההלכה, ואחד בכיוון של האגדה, ואחד בכיוון של המעשיות של התורה, ואחד, כל אחד נמשך לכיוון אחר ולאזור אחר בתוך הים הזה שאין לו סוף שנקרא תורה, והתורה הזאת היא מאיר, בדיוק כמו הספיר, היא מאירה בנו, אומר הנביא ישעיהו, לעתיד לבוא יהיה, ומלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. מה זה כמים לים מכסים? מה זאת אומרת? המים מכסים את הים? הים מכסה את הקרקעית, אבל המים והים והים והמים זה אותו עניין. מה זה? זה מה שרוצים שתהיה דעה את השם. שהתורה היא תהיה באדם, והאדם יהיה בתורה, וזה יהיה מין איזה אחדות אחת. תורה דילי זה נקרא. כשאנחנו רוצים לקבל תורה, אנחנו לא מבקשים לקבל ידע. אנחנו לא מבקשים לקבל הוראות מעשיות של מכונת כביסה, מה לעשות. אנחנו רוצים לקבל חיים. רוצים שיבצר חיבור. רוצים שהאור של התורה יאיר בנו ויעצים גם אותנו, אבל גם התורה תקבל כתוצאה מזה. כי מי מחדש בתורה? מי לש בה? מי מחדש בה? מי בונה אותה? מי לומד אותה? מי מפרה ומרבה אותה? אנחנו, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. יש משלים שבהם נתינת התורה משולה בחזל למלך, זה הקדוש ברוך הוא שיש לו בת, והוא נותן אותה לחתן, שזה עם ישראל. עכשיו, חתן וקלה, אז יש ילדים. המלך לא יכול להוליד ילדים, זה כאילו זה קשר של אהבה, אבל הוא לא יכול להגיע לפירה וריביה. הקלה מתחתנת עם החתן, ומזה יש חידושים. אז במובן הזה ספיר זה המתקה. זה מאוד מאוד מתוק, כי נוצר כאן איזה חיבור מאוד מאוד קרוב, מאוד אחדותי, שהלכנו והתכוננו לקראתו עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, וכשמקבלים תורה, אז זה לא רק איזה, טוב, מה חובתי ועשינה, זה גם לא איזה מין מחזירו, אלא התורה, כאבן הספיר, כאבן היהלום, נכנסת ומאירה בתוכנו, בנו. ולכן התורה, כן, בזוהר, נקראת אורייתא. אורייתא, אורייתא, סתים וגליה. כן? זה הכינוי של התורה. אפשר לקרוא, זה לא תרגום. מעברית לארמית לתרגם תורה, היית צריך לתרגם, לא יודע מה, ילפותה אולי, לא יודע. כאילו, לשון הוראה. אבל התרגום זה אורייתא או רחמנה. המרחמת, האוהבת, כן? המאהבת, האוהבת, האהובה, או המאירה, או האור. לזה אנחנו חותרים. מערכת יחסים של אהבת תורה. אתה לא אוהב משהו שהוא רק ידע, שהוא קר. אהבה זה, אם זה מאיר בתוכי, אם זה שייך, אם יש קרבה, אם יש געגוע, אז יש גם אהבה. שמתם לב פעם לנוסח שאנחנו אומרים בסיום מסכת? אל מי מדברים שם? אל המסכת. אתה מדבר אל המסכת. הדרן הלך, מסכת בא ומציע, והדרך הלן. דעתן הלך, מסכת בא ומציע, ודעתך הלן. לא ניתני שמינך, מסכת בא ומציע, ולא תיתני שמינה, לא בעל מעדין ולא בעד הלעתי. אתה מדבר אל המסכת. בוא, הייתי במסכת אותי, עוד כמה חודשים, דיברתי איתה, למדתי אותה, הפכתי את הדפים, פה נשפך לי קפה, פה זה, פה כמעטתי, פה נולד לי ילד. עכשיו אני נפרד, אני עובר למסכת הבאה, בדף יומי וכל זה. תן להגיד שלום, תן לי פרד, נתראות בה במציע. מה זה, היה לי כיף איתך, וואי, זה יגיע אלייך, נשוב ניפגש. תדעי לך, אני דעתי עלייך, אבל מה, אל שכחי גם אותי, דעתך גם שתהיה עליי. לא זה, לא, כן. יש שיר של ארון רזן, נדמה לי, על, מבוסס על איזה סיפור שמופיע בראשית חוכמה, על חסיד אחד, שכל חייו היה לו מסכת חגיגה. מכירים? והוא נפטר בלי... נפטר הרירי, ולא היה מי שהספיד אותו, אז באה איזו אישה אחת, וצעקה, מה זה לא מספידים, ואז הגיעו אנשים והספידו, וכששאלו את האישה, מי את? איך קוראים לך? כי לא היה לו אישה. היא אמרה, חגיגה שמי. אני המסכת שבאתי להספיד אותו. אז אורייתא בהקשר הזה, הספירת העומר בלשון ספיר, חותרת להביא אותנו לנקודה שנקבל תורה באמת שבועות. באמת נקבל תורה, בחינת ספיר, שהתורה תאיר בנו, קרני התורה יחדרו לתוכנו, ויחוללו שם איזושהי הזדהות ושמחה, ואז באמת נהיה ראויים לשם, אורייתא, אורייתא. כן, הרי יש את השיר הזה היפה, נכון, שלקוח בתיקון. בתיקון אין שבועות, לקראת הסוף, אומרים שם, אורייתא, אורייתא, כמה, נכון? אורייתא, אורייתא, מכירים, זה כן? מאיפה לקח את זה? מתיקון אין שבועות. אחרי שעוברים על כל התורה בתיקון אין שבועות, דוגמיות כאלה, אז מדברים, תורה, תורה, כמה גניזין בך, כמה מילים טובות יש בך, תמונים בך וכו', והביאת ארבענה חיבר את זה כל כך יפה, אורייתא, אורייתא, כמה? כן, עד שלא נפגשנו, עד שנפגשנו אני ואת, הייתי צריך את הכאב. אבל עכשיו, כדי לדעת, עכשיו, היום אני יודע, אנחנו ממשיך, תעזרו לי, נו. היום אני יודע שלא צריך זה, אלא כמה עומק יש בגבול בנשמה. כן, בנשמה. שנזכה לעומק בלי גבול, גם מבחינת מספר, גם מבחינת סיפור, וגם מבחינת ספיר, אמן ואמן. אז קוראים צור, רבותיי.